אז אנחנו אם כן בפעם הקודמת עסקנו בפסקה קכ"א, שבו רק נחדד את הנקודה העקרונית, מה בעצם משתנה בשלב הזה ביחס לשלב הקודם. מה משתנה, אם אפשר לומר, בשאלה השנייה וממילא השלישית ביחס לשאלה הראשונה. אז הדבר העקרוני הראשון שמשתנה זה הלך והמתין. כלומר, אותה המתנה היא בעצם מגלה שבעצם אותו חצוף שרוצה להכעיס את הלל, הוא עושה את זה באופן שיטתי. ההמתנה היא מגלה על שיקול דעת, על איזושהי מחשבה. זאת אומרת, זה לא אדם שהוא מתפרץ בגלל איזה מאורע מזדמן, או כמו שאמרנו, יש איזה שאלה דחופה שצריכה פתרון מיידי, אלא ההמתנה הזאת מגלה שהוא, איך אומרים היום, הוא ישן על זה, הוא שם את הראש על הכרית עוד לילה, אז הלך והמתין שעה אחת, וההמתנה הזאת בעצם מבררת שאחריה, כלומר כשהוא יגיע אחרי ההמתנה וישאל את השאלה, זה לא בא ממקום ארעי או מזדמן, זה בא ממקום שיטתי, זה בא ממקום עקרוני. ולכן זה מברר בעצם שהוא קנה את המידה המקולקלת של להכיס את הלל, או הכעס או הרצון להכיס את הלל, הוא קנה את המידה המקולקלת הזאת בנפש שלו. זה לא משהו חד פעמי, זה לא משהו מזדמן, זה הוא כזה. בואו נקרא את זה שוב. לפעמים מתגברת באדם מידה אחת רעה, מפני מאורה של שעה שנתעורר הרבה לעשות זר מעשהו. ובזה כוח הסבלנות יש לה לתד לתלות עליו, שהיתד הוא שזה חד פעמי, שזה משהו מזדמן, זה משהו הרעי, זה לא מכוון, זה לא שיטתי, זה לא מחשבתי, זה לא קנה נפשי עמוק וכו'. אבל כשמתגבר הדבר שגם אחרי המנוחה ויישוב הדעת, מה שיוצר את המנוחה או ההמתנה זה בעצם את החשיפה שיש כאן יישוב הדעת, ואם כן, אם יש כאן יישוב דעת של קלקול, אז יש כאן גם קניין נפשי מקולקל. זה משהו שהוא הרבה יותר שיטתי, הרבה יותר מסודר. הוא הרבה יותר עתה. אבל כשמתגבר הדבר שגם אחרי המנוחה ויישוב הדעת חוזר להיוולתו, אז הדבר נודע שעצם הרע כבר קנוי בטבעו קניין חזק. כלומר, עצמיות הרע, עצמיות הקלקול המוסרי, היא נמצאת אצל אותו חצוף, אצל אותו ממריא, כמו שהרב יקרא לו בהמשך, היא נמצאת אצל אותו אדם באופן קבוע. זה כבר קנוי לו בנפש. זה לא משהו חד פעמי, זה לא חיצוני לו. זה עצמי לו, חד ושלום. כשאתה רואה אדם שהכעס אצלו הוא טבוע בנפש, או המידות המקולקלות אצלו טבועות בנפש, ממילא לכאורה יש צורך, או יש אפשרות הבנה, לחוס עליו, כי זה קנה קבוע בנפש. אז הדבר נודע שעצם הרע כבר קנוי בטבעו קניין חזק, כי זה לא רגש מזדמן, זה לא איזה פתרון מיידי לשאלה דחופה, אלא זה מחשבה מסודרת וזה קניין חזק בנפש. וכגון זה היה ראוי לכאורה שהילל, וכגון זה ראוי היה הילל לכעוס ולזרוק מראה של קפדה. על כן הלך והמתין שעה אחת להורות, כלומר מה רצה בעצם אותו חצוף להראות להילל? שזה שהוא ממתין שעה אחת, אז הוא שיטתי, קניין מוסרי מקולקל בנפש יש לו. ולכן על זה לכאורה, או ביחס לזה הוא ציפה, שילה לכעס. על כן הלך למתין שעה אחת להורות שבחזירתו אחר כך, בפעם השנייה וכו', שבחזירתו אחר כך בהקנתה ובפריאת כל נימוס, אין זה דבר מקרי, כי עם הסכמה חזקה, קבועה ומיושבת, שהיא מבטאת גם את השייכות המחשבתית וגם את השייכות המוסרית המקולקלת. ולא די שאינו חוזר בו ממרדו על מה שעבר וכליותיו לא ישרו על אשר פגע בכבוד נשיא אלוהים, אלא עוד יותר, אם בפעם הראשונה היה איזה נימוק כאבה אמינה לסנגר על אותו אדם, הפעם אין שום נימוק. כי זה מחשבתי שיטתי וזה קלקול שטבוע בנפש. על כן, כי אם עוד יוסיף שרה אחרי עבור שעה ראויה לשובב נפשו, כלומר למתן את עצמו, להרגיע את עצמו, לעבוד על עצמו, ולהמשיך עליו על כל פנים מורה רוממה, מהדרת חוכמתו והנוותנותו של הלל, זה מה שהיה צריך להיות. אז זאת קודם כל הערה ראשונה. מה זה הלך והמתין שעה אחת? דבר שני, היות וכאן, וזה כנראה נקודה שעוד לא הספקנו לומר, היות וכאן מדובר על שיטה, אז אם זה שיטה, אז זה לא כמו בפעם הקודמת שהלך ועבר על פתח ביתו באקראי, כמזדמן. כלומר, כן אמרנו, יש שתי אפשרויות איך לכאורה לגרום להרגיז אדם. או שאתה לא מחשיב אותו, ואז אתה כביכול מזלזל בכבודו, בכבוד שלו, בכובד שלו, במשכן שלו, בערך שלו. וחלק מהזלזול בכבוד זה שאתה עובר מה שנקרא על הדרך ולא בא במיוחד. כלומר, אתה לא שווה שבשבילך אני אבוא במיוחד. אני עברתי על הדרך. אז בפעם הקודמת עבר על ביתו. פה הכל מתהפך. פה הפוך. פה בגלל שזה מחשבתי, ובגלל שזה שיטתי, ובגלל שזה קינן מקולקל, פה חייב אותו אדם, אם אפשר לומר, להראות שהוא בא בכוונה. זה לא איזה הזדמנות, זה לא מזדמן. פה זה שיטתי, זה קבוע. לכן וכאן לא עבר על פתח ביתו כבא במקרה, לכן לא כתוב, הלך והמתין שעה אחת, חזר ועבר על פתח ביתו, אמר מקנילה. המילים עבר על ביתו שראינו בפעם הקודמת לא כתובות כאן. כי כאן הפוך, כאן הוא לא יכול להיות עובר על ביתו, כי עובר על ביתו זה הרעי, זה מזדמן. אבל כאן הלך והמתין, ההמתנה הזאת מבררת שזה שיטתי. האם זה שיטתי? אז אם בשלב הראשון רציתי להראות לך שאתה לא חשוב ולהכניס אותך מפה, עכשיו אני מראה לך שאתה כן חשוב, ואני רוצה להכניס אותך מפה, למרות שאתה חשוב, אני רוצה להכניס אותך. לכן, חזר ואמר, בלי לעבור על פתח ביתו, מקנאל למקנאל, כלומר, וכאן לא עבר על פתח ביתו כבא במקרה, שזה היה מה שיחזק את ההקנתה בפנים הראשונים, בפעם הראשונה, שכבר אורה, אז בשלב הראשון, כמה הוא נוהג קלות ראש קיצונה בכבודו של הלל, שלא מוצא שום צורך של הכנה, הוא לא צריך להכין את עצמו. עבר על פתח ביתו, במקרה עברתי פה. כשאני נותן חשיבות לדבר, אני צריך להכין את עצמי אליו. אז אני בא במיוחד. כמשל, כשאני לא נותן את החשיבות הזאת, אז אני עובר בקראי וכו'. שכבר הורה כמה הוא נוהג קלות ראש קיצונה בכבודו, שלא מוצא שום צורך של הכנה להטרידו, ולא ללכת אליו בדרך מחשבה תחילה. אבל כאן, בשלב הזה, זה לא עבר על ביתו. כאן הוא בא בכוונה, במדויק, הוא בא להילל. וכיוון שכבר אורה זה, בשלב הראשון, ולא עלתה בידו להקניתו, כלומר, אי אפשר להכניס את הלל מצד מיעוט חשיבותו. אולי נכניס את הלל מצד העצמת חשיבותו. הפוך בדיוק. לכן חשב, בפעם הזאת, שיותר טוב ההוראה המכוונת, בניגוד לפעם הקודמת, שכל מגמתו היא להרעימו, ליצור לו איזה התרעמות, ולבזותו. על כן הלך וחזר בייחוד, באופן מיוחד, באופן מכוון, באופן מדויק, באופן שיטתי. כן, המילה בייחוד כאן היא חשובה, המילה מכוונת היא חשובה. או מקודם, ההמתנה זה יישוב הדעת, כבר קנוי בטבעו קינן חזק וכו'. כל המילים האלה זה בעצם מבטא את השינוי שהיה בשלב הזה. ואמר, אם כן, על כן הלך וחזר בייחוד, ואמר מי כאן הלל, מי כאן הלל, בקשיות עורף נפרזה. שתחת, כלומר, במקום שכמו שהיה בפעם הראשונה, שתחת שבתחילה הבליטה הקריאה, רק את קלות ראשו כנגדו, שעליה גם היה ראוי לכאורה שילה לכעס, שכדאי ביזן וקצף גם עליה, עכשיו בדיוק, הפוך, זה לא קלות ראש, עכשיו הבליט הכוונה המכוונת, הפוך מקלות הראש, להרימו ולבזותו, שזה מגדיל כוח הניסיון וערכו. טוב, זאת החוליה שהייתה חסרה, מהפעם הקודמת. טוב, עכשיו, קוף ב' קוף ג', זה בעצם חזרה על מה שראינו בפעם הקודמת. נתעטף ויצא לקראתו, אמר לבני מה אתה מבקש? אני קופץ לקוף רב ג', אמר לי שאלה יש לי לשאול, אמר לו שאל בני שאל. אז לכאורה זה ממש העתקה של הפעם הקודמת. אז מה השתנה פה? אלא אפשר קודם כל להגיד שבאמת ברמה של התגובות וכל הדוסיח הזה לא השתנה, אבל השתנה דבר מאוד עקרוני, ובואו נוריד רגע את זה לרמה שלנו. לפעמים אנחנו, אם אפשר לומר, סופגים, כל מיני הקנטות או כל מיני העלבות או כל מיני סוגים של פגיעות מכל מיני אנשים בסיטואציות, במצבים משתנים. ואז אנחנו בעצם יכולים, אפשר לומר, לעבוד על המידות שלנו בזה שאנחנו מתרצים לעצמנו שאותו אחד אולי לא התכוון והוא לא שם לב וזה חד פעמי וזה לא מתאים לו והוא היה בלחץ וזה משהו בלתי צפוי וכו'. זה אפשר להבין. אבל אחרי ההמתנה הזאת שאתה רואה שיש כאן שיטה, אתה רואה שיש כאן צורת חשיבה, אתה רואה שיש כאן קינן מוסרי מקולקל. כשמישהו מרגיז אותנו, או מקנית אותנו, או מעליב אותנו, או פוגע בנו, באופן שיטתי וקבוע, זה אמור ליצור לכאורה תגובה אחרת לגמרי, מאשר מי שמקנית אותי באופן מזדמן. מי שמקנית אותי באופן מזדמן, יש לי את כל הסיבות, למה לסנגר עלה? אבל מי ששיטתי מקנית אותי, אז אני אמור לכאורה פעם אחת לשים לזה סוף. זאת אומרת, היינו מצפים שהתגובות של נתעטה ויצא לקראתו, הכבוד, נתעטה ויצא לקראתו, האהבה, אמר לבני, המוכנות לפעולה ביחס אליו, מה אתה מבקש? היינו מצפים שכל מה שראינו בפעם הקודמת לא יופיע פה. כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו את השאלה הבאה. כשמישהו פוגע בי באופן חד פעמי, אפשר להיות סבלן מכאן עד מחרתיים. בסדר. כשמישהו פוגע בי באופן רציף, קבוע, שיטתי, מכוון, אידיאולוג. איזה מין נחשיות כזאת, חס ושלום. ארמומיות כזאת. אז פה לכאורה הייתי אמור להתעכל. אם אני החצוף אל מול הלל באפס סבלנות. אין סבלנות לכאורה דבר כזה. עובדה שאנחנו, עובדה, כל אחד מאיתנו ישאל את עצמו. כשיש אדם, לפעמים שלא נדע, אבל לפעמים יש אנשים שחס ושלום הם פגועים לאורך שנים, לאורך זמן, ובאופן מכוון, מאנשים, לפעמים האנשים הכי קרובים להם. אפשר באמת להגיע למקום שגם גם, גם מול דבר כזה, נתעתה ויצא לקראתו, אמר לבני, אמר לו, בני, מה אתה מבקש? קשה מאוד להגיע למקום הזה. לפעמים יש אנשים שהם פגועים מקרובי משפחה, זה יכול להיות אפילו אנשים מאוד קרובים, במשך שנים. והסכסוכים האלה, חד ושלום, הם תופסים את מקומה, ולפעמים אתה חושב שזה בלתי ניתן לפתרון הסיפור הזה. כי זה משהו שהוא כבר נהפך להיות איזה מין שיטה מכוונת. לכן כאן, אף על פי שנראה שהתגובה של הלל חוזרת, כמו שהייתה בפעם הקודמת, היא ממש לא חוזרת. כלומר, זאת גבורה עצומה מבחינת המידות שלך, ומבחינת ההבנה שאפילו אותו אדם שיש לו שיטה מכוונת וכינן מוסרי מקולקל, יש לו עדיין ערך וחשיבות. אני רואה את ערכו. הלל רואה את ערכו גם של אותו חצוף, גם עם שיטתו מכוונת. וגם ביחס לשאלות שלו, תכף הוא יגיד, יו, שאלה גדולה שאלת. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן לאותו חצוף את הכוח לפעול אפילו מכוח השיטה המכוונת, כנראה שיש כאן איזה ערך, איזה משמעות, איזה רצון השם, בתוך המציאות הזאת. כן. הרגע בתגובה
של התעלמות ופגיעה שיטתית?
אנחנו דיברנו על זה כבר. היית בשיעור שדיברנו על נעלבים ואינם עולבים? כנראה שלא. אני אגיד משפט אחד, אני רוצה לפתוח את זה יותר. אם אני אגיד לקיר טיפש אחד, אולי תתפוס לעצמך כבר, תעשה עם עצמך משהו. תגיד, הוא יעלב או לא? כנראה שלא. למה לא? הוא לא מקשיב. אין לו אוזניים. לא רק שאין לו אוזניים, אין לו גם מוח. כלומר, אין לו אוזניים פיזיות להקשיב, ואין לו מוח להבין את מה שהאוזניים שמעו. בסדר? אני כאן בסדר. זאת אומרת, אני לא מצפה מהקיר שיעלב. מצד שני, זה שהוא לא נעלב, ובטח לא מחזיר לי, זאת לא גבורה גדולה. אין פה עבודה של המידות, אין כאן עבודת מידות אצל הקיר. למה אין כאן עבודת מידות? כי הוא לא נעלב. אז מי שלא נעלב, ודאי שלא יעליב. זה ברור. לכן אני לא יכול להגיד על הקיר, כל הכבוד לך, קיר שלא הגבת. זה טיפשות להגיד את זה. יפה. עכשיו, אדם ששם עטמי אוזניים, או עטמי נפש, או עטמי מוח, אתה קראת לזה להתעלם. הוא שם עטמים, אתה מעליב אותי ואני שם עטמים. הנה, שמתי עטמים. הוא לא שומע. או, יותר חמור מזה, אני שם עטמי נפש. הוא שם עטמי מוח, מה שנקרא, כמו בדיוק מה שאתה קראת את זה. אני מתעלם ממך לגמרי. ואני לא מעליב אותך. אתה מקלל אותי, לא יודע, כלות נמרצות, ואני אטום, מתעלם. יש בזה גבורה של עבודה על המידות מבחינתי שאני לא עונה לך? לא. למה? כי אני קיר. לכן מדייקת הגמרא, אני אלווים. לא אמרה הגמרא, מי שמעליבים אותו ואינם, מי שמעליבים אותן ואינן עולבים. אני אלווים. כלומר, אני צריך להיות אדם נעלב. אסור לי לשים אותם מאוזניים. אסור לי לשים אותם מנפש. אסור לי לשים אותם ממוח. אני חייב להיעלב. כמובן להיעלב מהמקום הנכון. כמו שדיברנו כבר בעריכות, לא מהמקום של האגו האנושי, אלא מהמקום של צלם אלוקים שבאדם. אבל היא גופה, הגבורה האמיתית להיות אדם מתוקן בעל מידות באמת, זה גם עם האוזניים וקל וחומר הנפש והמוח שמעו והבינו, וכמו שהרב כתב, שם בעיני השבת בית עמוד 200, שום דקירה מדקירותיהם לא נעלמת מרשת התפיסה של החיים. כלומר, אתה שם לב לכל הצדדים ולכל הרבדים, גם הסמויים של העלבה הזאת, להיות אדם עובד על מידות, זה להיות קולט את כל זה, גם שכלית, גם רגשית, ולא להעליב. דיברנו על זה שיעור שלם. נכון? מרום. דיברנו על זה. דיברנו על זה. כן.
אם זה היה אדם פרטי, הייתי עוד איך שהוא מבין. אבל הלל הוא נשיא ישראל, הוא מחויב לקלל, הוא מחויב, הרב קוק בעצמו כותב את זה הרבה.
תראה, כתוב כל תלמיד חכם, אם ראית תלמיד חכם, שאינו נוקם ונותר כנחש, אל תדור בשכונתו, גם שבת. זאת אומרת, לא כתוב אם ראית תלמיד חכם, שאיננו נוקם ונותר כעקרב. מה ההבדל בין עקיצת הקרב להקשת נחש? אחד ההבדלים, עקיצת הקרב היא מאחור בזנב. והוא עוקץ בלי כוונה. הקשת נחש היא מהראש, והיא בכוונה. כלומר, תלמיד חכם צריך להיות נוקם ונותר כמו נחש. בכוונה. נו, לא תקום ולא תיטור. איך זה יכול להיות? אז הרב שם מסביר. הגמרא שאומרת, תבה חמור. אם ראית תלמיד חכם שאינו נוקם ונותר כנחש, אל תדור בשכונתו. וואו. אני אומר את זה בשפה שלנו. הוא לא תלמיד חכם באמת. אני אומר את זה עוד יותר בשפה שלנו. הוא מעגל את הפינות, הוא מנסה להיות נחמד עם כולם. כולם אוהבים אותו. מסתדר עם כולם. שם מעגל את הפינה, שם גם מעגל את הפינה. כל בסדר. נו, אז השאלה זה שאלה חזקה. אז השאלה שלך קשורה לשאלה ששאלנו לפני פעם או פעמיים. האם ההנהגה האיללית הזאת היא הנהגה שאנחנו, האנשים הפשוטים, ואפילו מנהיגי ישראל מלך הדורות, מחויבים לעמוד בה? אתה זוכר את השיעור של חמשת המדרגות? וכל החשבון שעשינו, שבוע שעבר זה היה. אז בשבוע שעבר עכשיו גם קיבלנו תשובה לשאלה הזאת. זאת אומרת, הלל מסמן איזשהו אידיאל עליון, שהוא אולי מתאים להלל ולא מתאים לכולם, אבל לפחות אנחנו צריכים להיות, כמו שאמרנו אז, על הציר של הלל. אני אגיד את זה אפילו אחרת קצת, בסדר? על יד הלל יש את שמיים. המשך הסוגיה יצטרף אלינו שמיים. זה לא מקרה. זאת אומרת, תמיד צריכים להיות שני מרכזים. איך אב כותב במקום אחר? שני בתי אב הקדוש ברוך הוא ברא בישראל. הלל ושמיים. הלל הוא רואה את הצד החיובי גם בעומק, נקרא לזה הקלקול, והוא מגיב לפי זה. ושמיים, קפדן, דייקן, יקוב הדין את האר. שני המנהיגים האלה, פגשנו אותם לפני כן, אהרון ומשה. אהרון אמר עליו הלל, ומי תלמידיו של אהרון? ברור, הלל ממשיך בדרכו של אהרון. ומשה, אומרת הגמרא, מידתו הייתה, יקוב הדין את האר, כמו שמאי. אז תמיד יש לנו שני מנהיגים, ותמיד כל אחד מאיתנו כולל בתוכו שניים. עכשיו השאלה, ביחס למה אנחנו צריכים לכוון את שני הממדים, אולי הייתי אומר רק בסוגריים איזה משפט אחד חשוב, אבל עוד לפני המשפט החשוב הזה, זה לא שאנחנו עוקרים את שמיים מהמציאות. אלא כאן יש לנו הדגשה של הלל. אני אפילו הייתי אומר לפני, אולי אני קודם שאני רוצה רק להגיד לגבי הלל ושמי ואהרון ומשה, עוד לפני כן. כולם אוהבים לצטט את הגמרא בסוף מסכת מכות, שהיא הגמרא שמתארת את המכה הגדולה ביותר שקיבלנו, שהיא חורבן ירושלים, ואז הולכים עם קבוצת חכמים, רבי עקיבא ושאר החכמים, ורואים את החורבן, יש שם כמה סוגיות, ורבי עקיבא מצחק. כולם אוהב לצטט, הנה רבי עקיבא מצחק, כמו שהרב מסביר בכמה מקומות, שרבי עקיבא לנשמתו הענקית, הוא ראה את השורש החיובי, ואם ראה שואל עוצם בקושה, אמר אם התקמה נבואה זו. בקיצור, רבי עקיבא הוא צופה פני עתיד, הוא שייך למהות, הוא שייך לאידיאל המוחלט וכו'. כן, אבל אסור לשכוח שהחכמים בכו. זאת אומרת, המפגש מול מציאות מקולקלת הוא צריך להיות כפול. מצד אחד, החוסן האמוני המוחלט, האמונה האלוהית הטוטלית, שמתבטאת בצחוק של רבי עקיבא, ומצד שני, התגובה במציאות, התגובה, הייתי אומר, הטבעית, אל המציאות המקולקלת, של אותם החכמים שבוכים. הייתי מרשה לעצמי לומר, שאם החכמים לא היו בוכים, אולי רבי עקיבא לא היה מרשה לעצמו לצחוק. רבי עקיבא הרשה לעצמו לצחוק, כי הוא ראה אותם בוכים. שאל אותם, מפני מה אתם בוכים? שאלו אותו, מפני מה אתה מצחק? כלומר, תמיד אנחנו צריכים בעצם את שני המסלולים. גם את רבי עקיבא, מבחינת רבי עקיבא, שהוא רואה את התוך הפנימי, האלוהי המוחלט, החיובי האלוהי המוחלט, מצד שני את המציאות המקולקלת שהיא יודעת לצאת נגדה ולתקן. אבל הציר המרכזי זה הווה מתלמידיו של אהרון. זה הלל הזקן. לעולם, אומרת הגמרא מסכת שבת, לעולם יהיה אדם הנבטן כהלל, ואילי קפדן כשמי. זה לא שחס ושלום באו חכמים בטענה לשמי, וזה לא אומר חס ושלום שאנחנו צריכים להיות בנות יענה שלא מטפלים בקלקולים במציאות. בשום פנים ואופן לא. השאלה מה הציר המרכזי? האם הציר המרכזי הוא הלל, או הציר המרכזי הוא שמי? הציר המרכזי הוא הלל. לעולם יהיה אדם, לעולם יהיה אדם, ענוותן כהלל. ובפרט, שמחוץ לבית המדרש לצערנו הרחב, ברחוב ובעיתון וכו', שם התפיסה השמיית תופסת מקום מרכזי. שם כולם דוברי אמת, כולם הנציגים של האמת, כולם קפדנים, כולם דייקנים. נכון? שם אין, אז בבית המדרש צריך ללמוד את התפיסה ההפוכה כדי לאזן את המציאות המקולקלת, ובפרט שהתפיסה הזאת היא התפיסה שדרכה הקרוב ברוך הוא מתגלה במציאות. עכשיו אם הגענו עד לכאן, אז אולי עוד סוגריים חשובות. יש בפרשה שקראנו השבת, פרשת וירא, שני פסוקים שנראים לכאורה זהים. ורש"י כבר עומד על זה. כשהתורה מייחסת משום מה, וכרגע נעזוב את המשום מה, מה המטרה שלו. כשהתורה מייחסת את המשפחולוגיה של משה ואהרון, שני המנהיגים שולחים לגאול את ישראל, אז מגיעים ראובן, שמעון ולוי עד לוי, וגם לזה חז"ל התייחסו. ואז בסוף המשפחולוגיה הזאת, שתדעו לכם שמשה ואהרון הם בעצם מאמרה מלוי, אז נאמר כך, שני פסוקים לכאורה נראים זהים, פרק ו' פסוק כ"ו, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם, הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. רש"י מיד מתעורר לקושייה, למה צריך להגיד שני הפסוקים, ולמה בפסוק הראשון אהרון קודם למשה, ואילו בפסוק השני משה קודם לאהרון, ללמדך אומר רש"י, ששקולים כאחד. טוב, השקולים כאחד אפשר להגיד שהם זהים. לכאורה היה צריך להיות כתוב שקולים זה לזה. שקולים כאחד זה לא... שקולים כאחד זאת אומרת שתדע לך ששניהם הם דבר אחד. זה לא אומר שהם שקולים זה לזה. אם רוצים להגיד שניהם זהים, רש"י אומר שקולים זה לזה. רש"י אומר שקולים כאחד. טוב, אז קודם כל ללמדנו שכנראה אנחנו צריכים גם את משה וגם את אהרון. זה דבר ראשון. דבר שני, רגע. מה הנושא המרכזי בפסוק הראשון? אני אגיד את זה רגע אחרת. בכל יציאת מצרים בעצם נע על שני מסלולים. מסלול אחד נקרא לו חיצוני מול פרעה. מסלול שני נקרא לו פנימי מול עם ישראל. כלומר, א' צריך להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ב' וכל מה שזה אומר. ב' צריך לשכנע את פרעה שיוציא את בני ישראל מארץ מצרים מסיבות כאלה ואחרות למה הקדוש ברוך הוא לא אנס אותו וכפה אותו, נעזוב את זה עכשיו. עכשיו אם נדק בפסוקים נגלה, הפרש, בפסוק הראשון שאהרון קודם למשה אף על פי ששניהם מופיעים, שם הנושא המרכזי הוא מה? הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. בפסוק הזה פרעה לא נזכר בכלל. כלומר, שני מנהיגים יש להם אחריות לקחת, אם אפשר מה להוציא את עם ישראל ממצרים, נגיד בשפת הכוללת, לתקן את המציאות הפנים ישראלית. צריך גם אהרון גם משה. צריך גם את מידת הסבלנות של אהרון, וגם מידת הקפדנות של משה. גם את הלל וגם את שמאי. נכון, רגע, אבל מי ראשון? אהרון. כי ביחס לתיקון או להתמודדות עם הבעיות בתוך החברה הישראלית, כולל היום הזה. פה המידה המרכזית שנדרשת היא מידתו של אהרון, סבלנות כלפי עם ישראל. זאת התכונה הנדרשת ממנהיג כלפי האומה. כולל היום הזה, עם כל המורכבות של החברה הישראלית, צריך גם את משה, צריך מישהו שיהיה קפדן, שיהיה דייקן, שימקד את מרכז האמת. אבל הגישה המרכזית היא צריכה להיות גישתו של אהרון. ולכן אהרון פה קודם, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, שניהם צריכים להוציא את מישראל מצרים. אבל המרכז הוא אהרון. אבל בפסוק השני זה לא פנימי, זה חיצוני. זה יחסים בינלאומיים, זה מול אמריקה, אירופה, העולם הערבי. הם המדברים אל פרעה. כאן המרכז זה לא עם ישראל פנימה, כאן המרכז זה פרעה החוצה. הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא בני ישראל ממצרים, הוא משה ואהרון. אז מידת הקפדנות, מידת הדייקנות, מידת הדין, היא צריכה להיות מכוונת בעיקר כלפי אומות העולם. אנחנו צריכים גם שם את אהרון, ללכות פוליטיקה, בסדר? אבל הציר המרכזי מול אומות העולם זה משה. הציר המרכזי מול החברה הישראלית, אהרון. אז שניהם בשני המעגלים, בשני התחומים. דרך אגב, על פי זה גם אפשר להבין עוד משהו. משה רבנו, איפה הוא גדל? אצל פרעה ואחר כך אצל יתרו. הוא גדל בבתיהם של מנהיגים. הוא יודע להתמודד מול מנהיגים. מול מנהיגים צריכים תקיפות. בפרט מול מנהיגים של אומות העולם, ששם זה שררה וכבוד והרבה רשעות וכו'. אהרון, כן, אהרון איפה גדל? עם עם ישראל. עם ישראל לא הכיר את משה רבנו, ולכן אומר הנציב, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה לגאול את ישראל, אומר לו משה, לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לא נראה אליך השם. אומר הנציב, לא הכירו אותו. גדל בבית פרעה, אחרי זה ברח ליתרו למדיין. עם ישראל לא הכיר אותו בכלל. כלומר, הקדוש ברוך הוא העלים את משה מעם ישראל, כי לא הוא האישיות שאמורה להנהיג את עם ישראל. כי מידתו היא מידת יקוב הדין את ההר. ולכן הוא צריך להיות מול פרעה, מול יתרו. ולכן גם השליחות שלו היא בעיקר מול פרעה. אהרון, הקדוש ברוך הוא השאיר אותו בתוך עם ישראל. כי מול עם ישראל צריך אוהב שלום, ורודף שלום, אוהב את הבריות. תורת אמת הייתה בפיו, כמו שאומרת שם הגמרא בסנהדרין, ורבי משיב מעוון וכו'. לכן ההבחנה הזו של ההלליות והשמאיות, א', שניהם נדרשים. ב', בתוך החברה הישראלית יותר הלל, וזה מה שאנחנו רואים פה, ולכן הגמרא בסוף סוף הסוגיה, אחרי ששמאי הצטרף אלינו פה בהמשך הדרך, בסוף סוף הסוגיה נזדמנו שלושתם למקום אחד, אמרו, קבדנותו של שמאי כמעט תרדה אותנו מן העולם, וענוותנותו של הלל קרבנו לפני השכינה. זה כלפי עם ישראל פנימה. כלפי אומות העולם החוצה, משה. טוב, זה סוגריים של סוגריים, אבל זה חשוב.
כל זאת, הלל הוא נשיא ישראל כרגע. הוא נושא תפקיד ציבורי.
אף על פי.
איפה שמאות של הלל?
השמאות של הלל תופיע אצל שמאי. נכון,
לא
תופיע אצל הלל. אתה אומר, האם מנהיג ישראל היום צריך להיות כמו הלל לגמרי? התשובה היא, כנראה שלא. הוא צריך להיות הרבה הלל, קצת שמאי. היסוד הלל והמעטפת שמאי. הכביש הראשי הלל והכבישים, הסמטאות היוצאות משם, שמאי. תגיד לי, יש לי שאלה. סליחה, שנייה. מה? מה? אני מדבר כלפי עם ישראל. תגיד לי, הרב ביגון הוא הלל או שמאי? הלל, נקווה. מה אנחנו אומרים? כן, כשאתה מכיר, כן, הלל. ברוך השם, זכינו. אתה גילית מצבים שהרב ביגון ידע לדפוק על שולחן ולהיות שמאי? מישהו פה גילה מצבים כאלה? לא. הוא יעשה את זה בפניכם. אז יש לו מעט מצבים כאלה. טוב, לא נגלה סודות מאחורי הקלעים, אבל יש דברים שצריך לדפוק על שולחן. לפעמים מגיע לסתם, אני אקח דוגמה, דוגמה נקווה לא מצויה, בסדר? לפעמים יש אנשים שחושבים שבית מדרש זה מקום לטיפול בבעיות נפשיות. יש לזה משהו שם מסתובב. בית מדרש זה לא מקום לטפל בבעיות נפשיות במובן הפסיכיאטרי. זה מקום לטפל בבעיות נפשיות במובן המוסרי. יש לפעמים מגיעים לפה אנשים, מדי פעם מקווה שזה יוצא דופן, שיש להם בעיות מסוגים שבית המדרש לא אמור לטפל בהם. עם כל הרצון לקרב אותך תחת כרפן השכינה, ועם כל הרצון לשלוש נקודות, הרב ימון יגיד במצבים מסוימים, סליחה, אין כניסה. זה לא בשבילך, המקום הזה לא יעזור לך. אני הלל, אני רוצה לעזור לך. אבל ההלל שלי עכשיו יופיע דרך הלבוש הקפדני של שמה. שכרגע התשובה היא לא. אני לא אגיד לו, בוא תיקח, בוא תיכנס, מה פתאום? הוא צריך תרופות, הוא צריך אולי אפילו אשפוז. אולי בכפייה? זה לא התפקיד של בית המדרש, זה לא לטובת היהודי הזה. אז ודאי שיש מצבים שצריך להיות שמאים.
אז איפה הלל מספיקה על השולחן?
לכן אמרתי שהלל לבדו הוא לא מנהיג ישראל, צריך את הלל ושמאי, ולכן הרב אומר, הקב"ה הוא שלח לנו שני מאורים, שני בתי אב. לכן אמרנו, אתה חוזר לשור שעבר. הלל מאזן את התפיסה השמאית שחוץ משמאי הצדיק בבית המדרש, לצערנו הרב, התפיסה השמאית המקולקלת, היא נמצאת ברחוב. היא נמצאת בחברה. חוסר המוכנות לגמישות, לסבלנות, להיכנס לעיניים של השני, למקום של השני ולהבין אותו, לסנגר עליו. לא, אנחנו מאוד קפדנים, מאוד עיקנים, מאוד. בסדר? אז האם הלל זאת ההנהגה המוחלטת, אני מעדיף להוסיף את המילה כנראה שלא. ומצאנו ברוך השם הרבה תלמידי חכמים שהם הלליים, נקרא לזה ככה, אבל כשצריך להיות שמאי הם יודעים לעשות את זה מצוין. אדרבה, כשהם יהיו שמאי אתה בטוח שזה בא מהלל. נפלא. אבל אם חס ושלום אין כאן נשמה הללית בפנים, אז כשהשמאות הופיע אולי זה בא ממקומות שפלים, נמוכים, יצריים, אינטרסנטיים, חומריים. מי יודע? בסדר? אני מרגיש אבל שחסרה כאן איזה חוליה, רק שנייה. אולי כדאי לקרוא ברב את המשפט הזה. כדאי לכתוב את המקור. רק כדי להבין שאנחנו נזקקים באמת לשני הבתים האלה. זה לא מקרה אהרון ומשה. דרך אגב, זה קבוע, הרב חלב כותב, שתמיד שני המנהיגים שלנו, כלפי בית ראשון, כלפי בית שני, כלפי בית שלישי, תמיד הם שניים, ותמיד הם מתחילים באלף ומם. אהרון ומשה, אסתר מרדכי, אליהו ומשיח. אומר הרב חרל"פ, האלפים, ולא לחינם זה אלף, כי א' זה הגרעין היסודי, זה המקור, זה השורש, זה מה שמאחד אותנו. א' זה תמיד כלפי פנים, זה כלפי החברה הישראלית. אהרון הכהן הוא כלפי החברה הישראלית, כמו שהסברנו עכשיו. אסתר, לכנוס את כל היהודים. אליהו הנביא ישיב לאבות לבנים על אבותם. שלושתם תמיד באלף, הם תמיד יותר, נקרא לזה מתונים, יותר הילליים כאלה. והמנהיגים השניים זה מול אומות העולם. משה הוא מול פרעה, ומרדכי מול המן. ומשיח, המלך המשיח, הלכות מלכים ומלחמותיהם. ולמה מהם? ארבע רוחות שמיים, זה כבר כלפי חוץ, ארבע רוחות שמיים זה הטבע. אז תמיד אנחנו צריכים שני גואלים. כל אחד יביא את שלו. תמיד זה שניים. אז אליהו הנביא והמלך המשיח יופיעו ביחד. אליהו הנביא יעשה את העבודה מבפנים, והמלך המשיח יטפל בעבודה מבחוץ. והתכונות הנדרשות, תכונות אחרות. מבפנים צריך אהבה של אליהו, אבל יש לו גם קנאות. אבל יש לו אהבה, אבל קנאות. אבל אהבה, אבל קנאות. אהבה מבפנים, קנאות מבחוץ. כהנים מלאים אהבה. הבוחר בעמו ישראל באהבה, לברך את עמו ישראל באהבה. מצד שני אומרת הגמרא, כהנים קנאים, כהנים כעסנים. אז הכהן הוא אוהב מבפנים, הוא הילה מבפנים, והוא שמע מבחוץ. אז אליהו הנביא, הוא מלא אהבת ישראל מבפנים, שיהיה אהבות הבן לבנים על אבותם, הוא מסנגר על ישראל, אבל הוא קנו קינטי מבחוץ. נכון. אנחנו נעשה עכשיו רשימה.
לא, למה
אני שואל? לא, מה שאתה עכשיו שואל, מה שעכשיו אתה שואל, בשיעור בניין אמונה, לפני שבוע, שיעור שלם, ציטוטים משתי אגרות, הסתפקנו בזה כי, של מילים חריפות ביותר שהרב משתמש בהן, מול כל מיני קלקולים, בפרט מול הציונות החילונית. מילים קשות מאוד, שמי שיצטט רק את שני המקורות האלה, אני חוזר על מי שאמרתי בשיעור ההוא, שקרן, פושע. כי הוא מסלף את דברי הרב ואת שיטת הרב. אבל זה שהרב ידע להגיב בצורה תקיפה לדברים חמורים, לא רוצה לחזור על שיעור שלהם. שעה שלמה עסקנו בזה. תסתכל איגרת כף ואיגרת קוף ממדלת באיגרות א'. איזה, וזה רק שני מקומות. איזה ביטויים הרב משתמש, וואי וואי וואי. אם הייתי קורא מספר ולא הייתי אומר זה הרב קוק, לא הייתם מאמינים בחיים שזה הרב קוק. לכן הרב היה ודאי ביסודו הלל, וכשהיה צריך לדפוק על שולחן ולהיות שם, להיות שם, ואותו הרב, אותו הרב שאמר, אהבה התאורה, סליחה, הצדיקים התאורים אינם קובלים על הרישה, אלא מוסיפים צדק, מה זה לא קובלים על הרישה? נקודת המוצא שלהם זה לא לקבול על הרישה. נקודת המוצא שלהם זה להוסיף צדק, אבל יש מצבים שבהם צריך לקבול על הרישה. אני לא רוצה לצטט עכשיו את שני הציטוטים האלה משתי האגרות ומקומות אחרים, כי אז תצא מכאן תקלה, ובטח מי ששומע את השיעור הזה באינטרנט מתי שיעור, עד סוף ההיסטוריה. תגידו, הנה, זה הרב קוק. לא, אנחנו שיעור שלם, שעה בערך, עשינו כל מיני הקדמות והגנות והכנות, וזה על סמך כ-40 שיעורים קודמים, להבין את הביטויים הקשים האלה של הרב. כדי לקבל את זה בפרופורציה הנכונה והמדויקת. בסדר, לכן זה לא נכון לומר שהרב לא התבטא וגם הגיב. רק אני רוצה לקרוא ברשותך, סליחה שאני מכיר אותך יותר מדי. שני בתי אב האלה, שנייה, הנה השבת א', עמוד 133. אני קורא משפט אחד. על כן אדון כל המעשים, ששתל בעולמו מאורים גדולים, מקורות אור גדולים, חכמי לב, לאורות את המין האנושי, אורחות צדק, נתן כוחות מחולפים בנפשות שונות של ענקי הרוח, וכולי, אני מדלק טיפה, איך להדריך את עצמם ואת בני דורם, ואיך להשפיע גם כן על הדורות הבאים בכוחם הנשגב. יש מהם שפנו לפי כישרונם לכבוש את הדרך המרכזי, ללמד את עצם היסוד של מרכז החיים שקשור לפסקה הזאת, שנבנה על פי הקפדנות, והמחאה יותר נמרצה לכל נטייה זרה ומעוותת. ויש אשר בחרו ללמד את גודל כישרון המרכז ואיכותו הנהדרה, זה קשור לכל הסוגיה, איך בכוחו לחולל נפלאות כאלה להפך את כל הדברים שהם תפלים לו בחיים למען תעודתו. מדלק טיפה. זה היה המקום שממנו נתפלגו הכוחות האדירים שהיו למאורים בישראל, שהיו למאורים במחנה ישראל, הלל ושמאי. שזה פעל בענוותנותו, 3 נקודות, וזה פעל בקפדנותו, 3 נקודות. 133. אבל זה סוגיה שלמה פה. כן, מה רצית לומר?
זה שואל אם זה לא מכיר את כולם, שאומרים על אברהם, שהוא מלך החסד ויצחק מלך הדין.
נכון.
ולכן כתוב אברהם הוליד את יצחק, אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק, כולם שואלים, אם יצחק הוא בן אברהם, ברור שאברהם הוליד את יצחק. אז רש"י עונה מה שעונה, חז"ל עונה מה שעונה. לפי המקובלים, אלה תולדות יצחק, שהוא דין, בן אברהם שהוא חסד. אבל תדע לך, שמי שהוליד את הדין, הוא החסד. אברהם הוליד את יצחק. אז מי מוליד את הדין? אברהם, החסד. בסדר? זה לא התבלבל. דין לא יכול להוליד דין. הייתי אומר ככה, אם דין מוליד דין זה לא חוכמה. אם חסד מוליד חסד זה לא חוכמה. אם חסד יודע להוליד דין ודין הוליד חסד, ולפי הסדר הנכון, חסד יכול להוליד דין, אברהם הוליד את יצחק. זהו, הגענו. מה אפשר דוגמה? מה שדיברנו לפני שעה בינינו. הדוגמה מצוינת. אני מקווה שחסד, שמולידים. כל החיים שלנו מלאים ככה, מלאים דוגמאות. למשל, אב אוהב את בניו, וילדיו וכו', והוא חסד איתם לגמרי, אבל יש מקומות שצריך להגיד לא. לא. תגיד, ילד, אתה חוזר עם ילד מהגן, הוא רוצה לרוץ בכביש אחרי כדור. נו, מה אתה אומר? תיתן לו. לא. דין. ודין חמור. זאת אומרת. לא. אם צריך לתפוס אותו חזק שלו יזוז, אז לא. וזה החסד שאני עושה איתו. דרך אגב, שלוש מדרגות בצדקה. לפחות שלוש. צדקה, הלוואה, שותפות או מציאת עבודה. על פי מה שנראה לעיניים שטחיות, הצדקה היותר עליונה היא צדקה. קח מהשקל אל תחזיר. על פי ההלכה, הצדקה היותר גדולה זה למצוא לו עבודה או לעשות איתו שותפות. בוא נגיד למצוא לו עבודה. למה? אם אני אומר לאדם, קח מהשקל אל תחזיר, צדקה. מה זה אומר? אני אומר, תשמע, אין לך כסף לאוכל צהריים, אין בעיה. קח מהשקלים, אוכל צהריים. יפה. אבל בעצם אני עושה איתו דין. כי בזה שאני אומר לו, אל תחזיר, אני בעצם אומר לו, אני לא מאמין שיום אחד תקום על הרגליים ותוכל להתנהל כלכלית באופן עצמאי. אז אני נוצא איתו חסד בגוף, ועושה איתו דין בנפש. אז כלפי חוץ זה נראה חסד. אבל זה דין. כי בזה שאני אומר לו, אל תחזיר, אני בעצם אומר לו, אני לא מאמין שאתה יכול להחזיר. אני בעצם אומר לו, תשמע, גורלך נגזר מראש, אתה אפס אפסים. אתה לא אישיות מסוגלת לעמוד על הרגליים של עצמה לבד. אז כלפי חוץ עשיתי איתו חסד, כך מיד תחזיר. אבל מצד האמת עשיתי איתו דין, כי הרגתי לו את הנפש. הלוואה יותר טוב. אני אומר לו, תשמע, קח 100 שקל, תחזיר לי עוד חודש, תחזיר לי עוד שנה. מה אני בעצם אומר לו? תשמע, עכשיו אתה צריך ארוחת צהריים, קח 100 שקלים, בסדר. כרגע יש לך בעיה להחזיר לי 100 שקלים. אבל אני סומך עליך שתוך חודש, תוך שנה, תעמוד על הרגליים של עצמך ותוכל להחזיר. אז אני עושה איתו, הייתי אומר כך, אני עושה איתו חסד חיצוני, חסד גופני, וגם, סליחה, אני עושה איתו חסד גופני, וגם חסד נקרא לו בהמתנה. עכשיו זה דין, כי אני אומר לו, עכשיו אתה לא יכול לקום, עוד שנה תקום. אז זה דין סמוי שגונס בתוכו איזה חסד גלוי בהמשך עוד שנה. כשאני אומר לאדם, תשמע, מצאתי לך עבודה, בוא נהיה שותפים, אני עושה איתו חסד מיידי, גם בגוף וגם בנפש. חסד בגוף, יש לו בסוף היום 100 שקלים לאכול ארוחת צהריים, וחסד בנפש, אני סומך עליך שאתה מסוגל לפרנס את עצמך בכבוד. אז אף על פי שכלפי חוץ נראה, שמציאת עבודה או שותפות ואפילו הלוואה זה דין, ונתינת צדקה זה חסד, זה טעות. הלוואה זה חסד יותר מצדקה. ומציאת עבודה ושותפות זה חסד יותר מצדקה והלוואה. ואכן נפסק להלכה, בשולחן ערוך. שאם אדם רוצה לעשות צדקה עם חברו, ימצא לו עבודה ועשה איתו שותפות. ולא ייתן לו איזושהי צדקה ויגיד לו אל תחזיר. כי בזה הוא דן אותו. הוא לא עושה איתו חסד. דוגמה טובה. בסדר? טוב, שאלה אחרונה. סוגיות ארוכות, לא פתחנו, זה לא הנושא של השיעור, רק אמרתי תוך כדי תנועה, אבל אתה שואל טוב, אבל צריך להעין בזה יותר, מה בדיוק הייתה התוכנית. טוב, אז סיימנו בשעה טובה את פסקה קכ"א וכל ספיחיה. בשבוע הבא קכ"ב, אנחנו נעבור בזה שמהר, כי הבנו את העיקרון. העיקרון הוא שגם אחרי שיש פה שיטה וקינן מוסרי מקולקל, אפילו מול, הייתי אומר, פגיעה שיטתית וחוזרת, אדם צריך לכן את עצמו להיות סבלן, אחרי זה נראה את השאלה השנייה והתשובה, קוף כף דלת, קוף כף פעמים וכו'. בסדר? יישר כוח.